דן ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון, את הנגב, את הכיכר, בקעת יריחו, עיר התמרים הצוער, ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור לזרעך אתננה, הראתיך בעיניך ושמה לא תעבור. יפה, אז אנחנו היום בעזרת השם מסיימים את מגילת אסתר. הגענו במגילת אסתר לפרק ת' פסוק כף. אני מזכיר את מה שראינו בפסוק בפרק הקודם, שלמעשה יש כאן רמז לכך שחז"ל להלכה שיש שני ימי פורים בפסוק י"ט, על כן היהודים הפרזים, צריך כך לקרוא, פרזים, כלומר שיושבים בערי הפרזות, כלומר בערים שאינן מוקפות בחומה.
איזה פרק?
אנחנו בפרק ת' פסוק י"ט, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. ומכאן למדו חז"ל שמי שלא יושבים בערי הפרזות אלא בערים מוקפות חומה כמו שושן, הם חוגגים את יום 15 כמו בשושן, כי היהודים בשושן נלחמו ב-13 ו-14 בו, כמו שמופיע בתת פסוק י"ח, ונוח החגיגה הייתה ב-15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. אם כן, פסוק י"ט רומז על כך שהיהודים היושבים בערים המוקפות חומה, הם עושים את פורים בט"ו, ואילו היהודים היושבים בערי הפרזות, פרק ת' פסוק י"ט, עושים את פורים ביום 14 בי"ד. באמת זאת שאלה מעניינת שכל הפרשנים התחבטו בה, למה נקבע החג היחיד שעם ישראל בעצם מפוצל זה חג פורים, כי בכל שאר החגים אנחנו חוגגים את החג באותו יום, יש לוח אחיד, בזמן בית המקדש היה קידוש החודש ועיבור השנה על ידי הסנהדרין, והם קבעו לוח אחיד לכל ישראל. אחרי חורבן בית המקדש, קצת יותר מאוחר, כמה דורות יותר מאוחר, נקבע הלוח על ידי גילל הנשיא, במאה השלישית לספירה, נקבע לוח שקבע מסגרת אחידה לכל עם ישראל. החג היחיד שחלק מעם ישראל חוגגים בי"ד וחלק מעם ישראל חוגגים בט"ו, בשני ימים שונים, זה למעשה פורים. באמת הפרשנים שאלו למה דווקא בפורים, למה פיצלו את החג הזה, למה לא לקבוע יום אחד או י"ד או ט"ו, אתה רוצה תעשה את שניהם, תעשה גם י"ד גם ט"ו, אבל שכל ישראל יהיו מאוחדים. להפך, הרעיון של אחדות עם ישראל הוא רעיון שמופיע במגילה והוא חשוב, אולי הוא קשור גם במשלוח מנות איש לרעהו. זה נותן את הכוח, זה נותן את העוצמה לעם ישראל. לכן זה קצת מוזר שדווקא בפורים, שהוא חג שמסמל את אחדות עם ישראל ואת הכוח של עם ישראל לעמוד מול הגזרות, דווקא פה פיצלו אותן. אתם תעשו בי"ד, אתם תעשו בט"ו, נכון?
מוזר.
מוזר. תשמעו, יש איזה
כאילו התירוץ הטכני הוא גם, למה אני
כי בשושן נלחמו יותר, בסדר, אז תקבע את היום האחרון, תקבע את ט"ו, כי אז הסתיימה מלחמה סופית. אתה רוצה, תקבע שני ימים. אתה רוצה, תלך לפי הרוב, ברוב העולם זה היה בי"ד. אבל למה לפצל את זה בין שני ימים? באמת שאלה. הגמרא רומזת על זה בכיוון של דווקא ירושלים. הרי בעצם אנחנו יודעים שהעיר העיקרית שבה חוגגים את פורים בט"ו זה ירושלים. כל שאר הערים איזה ספק וחוגגים גם וגם מעטים. רוב עם ישראל חוגג ביהודה, בירושלים חוגגים בתתוו. אז אולי יש כאן משהו שנדגיש את ירושלים, להדגיש את המיוחד שבה, את המעמד שלה, את הקדושה שלה, את הערך המיוחד שלה. פורים הוא ערך הגלותי, עם ישראל נמצא בגלות, הנס הוא בגלות, בפרס, הכל בגלות. ואולי דווקא בגלות חשוב לזכור במיוחד את ירושלים, ועל ידי המועד הזה, על ידי ההבחנה הזאת בין ערים מוקפות חומה וערים שאינם מוקפות חומה, יצרו, נתנו מעמד מיוחד לירושלים, שבה חוגגים את פורים בתתוו. הזיכרון של ירושלים, הקשר לירושלים. שמעתי לאחרונה שיעור שמציע אולי הסבר אחר, שפורים למעשה, הפיצול הזה נועד ליצור דגם של מה שנקרא חג קהילתי. כלומר, יש מקום לא רק לחגים לאומיים אלא גם לחגים קהילתיים. מה פירוש חג קהילתי? למשל, קהילה שאירע לה נס. אנחנו יודעים שקהילות שאירעו להם נס, זה לא קרה לכל עם ישראל. קהילה שנניח הייתה כלפי עלילת דם, והקהילה ניצלה ברגע האחרון. הם היו נוהגים לקבוע את אותו יום שבו ניצלה הקהילה, כי יום חג לדורות, לבני הקהילה. קראו לזה פורים. לפעמים פורים קטן, או
פורים פרנקפורט.
פורים של פרנקפורט, פורים של... כלומר, הפיצול הזה בא לומר, רגע, הנה, בשושן ההצלה הייתה ביום הזה, אז הם עושים ביום הזה, במקומות אחרים. כלומר, כל קהילה צריכה להיות קשובה גם להיסטוריה המיוחדת שלה, ולקבוע אירועים, כמו שאתה, יונתן, אומר בצדק, פורים, קראו לזה פורים, פורים של כל מיני ערים, כדי לציין את נס ההצלה שאירע לאותה קהילה. אז אולי הפיצול הזה בא ללמד אותנו, לרמוז לנו, שהחגים בעם ישראל הם לא רק חגים לאומיים, למרות שכאן האיום היה לאומי והצלה לאומית, אבל יש כאן רמז לכך שראוי שכל קהילה תקבע לעצמה חגים מיוחדים של הקהילה.
מעניין.
זה מעניין. חגים מיוחדים של הקהילה, כמו למשל נס הצלה שאירע לקהילה מסוימת. אתם יודעים שיש גם במלחמת ששת הימים, בית אל שוחררה בכף זין אייר, ירושלים בכף חית, חברון בכף תת, רמת הגולן בבית סיבה, את הכל בייר, כף זין, כף חית, כף תת בייר, תפשין כף זין. רמת הגולן שוחררה בבית בסיוון, תפשין כף זין. באמת, ראוי שכל קהילה תעשה לעצמה את יום ירושלים שלה. בבית אל שיחגגו את כף זין בייר, בירושלים, זה אולי גם, ירושלים זה גם כל עם ישראל, אבל כי זאת, ירושלים היא הקודש של כל עם ישראל. אבל ראוי שבחברון יציינו במיוחד את היום של שחרור חברון, ובקצרין את היום של שחרור רמת הגולן.
מעניין.
כן, אז יכול להיות שהפיצול הזה יש בו דגם, אב טיפוס של מה שנקרא חג קהילתי, שכל קהילה קובעת לעצמה בהתאם להיסטוריה של אותה קהילה.
בגלל שגם המלחמה הייתה קהילתית. כאילו כל עיר לעצמה.
כל עיר בעצם במידה מסוימת נלחמה לעצמה. האיום היה לאומי, אבל המלחמה הייתה בעצם מפוצלת. כל קהילה נלחמה לעצמה.
כל קהילה נלחמה, כי לא היה לאום, אנחנו בחוץ לארץ.
עם מפוזר ומפורד. לא היה לנו צבא, לא מדינה, לא ממשלה. כל קהילה נלחמה לבד. לכן יש כאן באמת בסיס לחג קהילתי, שהוא באמת יותר אופייני למציאות של עם ישראל בגלות. אז פורים הוא כבר חג של גלות.
המרד, מרד ורשה, כאילו, זה כן. המלחמה שלהם.
נכון, כל קהילה קובעת לה את ימי הסיכרון שלה, את ימי הציון שלה, את המועדים שלה, את ימי ההודעה שלה, בהתאם להיסטוריה המיוחדת של אותה קהילה, כמובן בנוסף לאירועים הלאומיים שקרו לעם ישראל. אבל זאת באמת, התוספת הזאת היא תוספת חשובה, כי בגולה, למרות שהגזירה הייתה על כל עם ישראל, אבל כיוון שלא היינו עם אחד עם מסגרת לאומית ומדינית אחת, אז כל קהילה נלחמה לבד, ואין, בעצם, כך גם באמת היה בגלות, היו קהילות שהיו עליהן גזירות, והיו קהילות שחיו בשלווה. היו קהילות שעברו היסטוריה מסוימת, קהילות אחרות עברו היסטוריה לגמרי אחרת. לכן יש מקום, פורים מבטא את זה, את הרעיון
שהפך
להלכה, שבתוך הגלותיות לעשות חג קהילתי, לא לחכות לזה שיהיה חג לאומי. צריך חג לאומי. יפה. אבל משלוח מנות איש לרעהו, איך מגבשים את הקהילה? כאן יש באמת ההלכות של פורים שהן מוזכרות כאן, וגם אחר כך בפסוק כ"א, אולי נדבר על זה בפסוק כ"ב. אם כן, אנחנו ממשיכים מפרק ת' פסוק כ', ויכתוב מרדכי את כל הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים. אחשוורוש, מרדכי, אם כן, שולח ספרים. מה כתוב בספרים, באגרות? לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. כלומר, להפוך את ימי ההצלה לימי חג לדורות. כיוון שראוי להודות על נס, כאן באמת הייתה הצלה גדולה, וההצלה הזאת, כמו שראינו לאור כל המגילה, הייתה מאוד מאוד בלתי צפויה. זה היה נס גדול.
אילו היום היו נותנים לנו שירות כזאת, לא היינו יודעים לעשות את זה. לקום ולהרוג את האויבים שלנו.
יש לנו היום, זכינו לשני חגים חדשים, יום העצמאות ויום ירושלים, אבל אולי ראוי להרחיב אותם. ועל זה נדבר בהזדמנות. על כל פנים, כאן באמת נקבעה הלכה. חז"ל אומרים ש... זאת הפעם הראשונה שהוסיפו חג. אחר כך הוסיפו עוד חג, את חנוכה. אבל זה הפעם הראשונה שהוסיפו חג מעבר למה שכתוב בתורה. חג ש... אבל הוא מבוסס, והחז"ל שואלים איך הוסיפו חג. מה זה להיות עושים את יום בכל שנה ושנה? מה זה חג חדש?
למה חנוכה הוסיפו אחרי הסדר?
חנוכה הרבה אחרי זה. חנוכה במאה השנייה לפני הספירה.
לא, זה בית שני.
ובית שני, וכאן אנחנו מדברים על המאה... החמישית לפני הספירה, מרדכי ואסתר, המאה החמישית לפני הספירה. חנוכה זה תקופת יוון, זה תקופת פרס, 300 שנה לפני, למה 300 שנה? אנחנו מדברים על 400 עד 100, כן, בערך 300 שנה קודם לכן היה מגילת אסתר.
המאה החמישית זה התקופה של...
מגילת אסתר, המאה החמישית לפני הספירה.
של
אתונה הבדולה. כן. על כל פנים, מכוח מס, באמת חז"ל אומרים שלמדו קל וחומר. מה, בפסח אומרים הלל, אומרים שירה, אומרים הלל, אומרים שלוש פעמים הלל בתפילה, בליל הסדר, אומרים הלל. אז אם, אומרים חז"ל במסכת מגילה, דף י"ד, אם מעבדות לחירות, פסח זה יציאה מעבדות לחירות, מעבדות לחירות אומרים שירה, כלומר אומרים הלל, ועושים חג ומודים לקדוש ברוך הוא, אז קל וחומר בפורים שכאן יצאו ממוות לחיים, ממיטה לחיים. ממיטה לחיים, הסכנה כאן הייתה הרבה יותר קיומית. כאן ממש עמדו ממש להשמיד את עם ישראל, לא רק לשעבד אותו. הגמרא מתלבטת בשאלה למה באמת אם כן לא אומרים כמו בפסח הלל בפורים, ויש כל מיני תירוצים. אחד התירוצים הוא שקריאת המגילה היא הלל. מה אנחנו מקיימים את מצוות ההודיה, ההלל וההודיה, על ידי קריאת המגילה. יש גם תירוצים שונים, נס שבחוץ לארץ לא אומרים הלל, עבדי אחשוורוש, אנחנו עדיין, גם אחרי ההצלה, עם ישראל נשאר משעובד לפרס, ולכן הגאולה כאן היא לא שלמה. על כל פנים, בוודאי שראוי לעשות חג, ומכאן באמת למדו כנראה גם אחר כך החשמונאים, שבעקבות ההצלה שממגזרות אנטיוכוס והקמת המדינה החשמונאית עשו חג.
אבל היה צריך שם לחשוב הרבה יותר, כי זה נמשך 7 שנים. זה לא יום אחד. כאן זה חד משמעי, אתה רואה את זה מהר, כאילו זה התרחש.
תוך שנה, פה זה מתרחש תוך שנה.
שם זה מתרחש תוך 7 שנים, ונהרגים, וזה כאילו... אבל בסופו של דבר רואים שיש משהו גדול, כי זה גם כן, חנוכת
אבל,
הבית.
אבל פורים יצר דגם גם לחשמונאים. פורים זה התוספת הראשונה שהוסיפו חג על החגים שמופיעים בתורה. וזה יצר דגם.
אבל זה איסור גמור.
וזה יצר, לא? זה איסור. והגמרא אומרת, אסור להוסיף במובן של... שלא לפי העקרונות של התורה. אבל כאן אומרים חז"ל, התורה מלמדת אותנו עיקרון של להגיד הלל בכל זמן שהייתה הצלה, בכל פרק ופרק, ובכל זמן וזמן שתהיה צרה, וכשיגאלו ממנה אומרים שירה. אבל חז"ל למדו שהחגים הם לא רשימה סופית, אלא רשימה פתוחה. הם מלמדים אותנו עיקרון, שכשיש הצלה, אומרים הלל. על יסוד זה, לא רק קבעו החשמונאים, גם בימינו, קבעה הרבנות הראשית את יום העצמאות ואת יום ירושלים, כימי חג שמציינים את ההצלה במלחמת העצמאות ובמלחמת ששת הימים. דרך אגב, טענתי שלגבי יום העצמאות ראוי להוסיף, מלחמת העצמאות ראוי להוסיף עוד יום, הודיה, שהוא יום סיום המלחמה. יום העצמאות בה' באייר הוא יום תחילת המלחמה הגדולה, אז פלשו צבאות ערב. ועכשיו בדיוק השבוע י' באדר, י' באדר הוא יום סיום המלחמה, מלחמת העצמאות. אז בדיוק בי' באדר תש"ט נשלח מברק של חטיבת הנגב לדוד בן גוריון, ובו ההודעה שחטיבת הנגב וחטיבת גולני מגישות את אילת כשי למדינת ישראל ביום תל חי, ביום הגבורה, ביום תל חי. י' באדר זה יום סיום המלחמה. אז ראוי היה לעשות גם יום שמחה והודיה, לפחות מקצת שמחה והודיה, גם בי' באדר, שזה היום של ההצלה, יום של סיום המלחמה.
זה מקשר לפורים. י' זה יום הראשון של קריאת מגילה, נכון?
זה קשור לפורים, נכון? זה בדיוק היום הראשון של קריאת מגילה. מגילה נקראת מי' אז מתחבר, הנה, סיום ההצלה במלחמת העצמאות היא בדיוק ביום הראשון שבו קוראים מגילה, הצלה, וגם כאן זה הצלה ממיטה לחיים, בוודאי.
יום העצמאות זה בדיוק 50 יום מפורים.
יום העצמאות זה 50 יום מפורים. זה כמו, אתה אומר זה כמו...
אומר.
זה כמו שבועות ופסח.
זה כאילו מראה 50 יום זה תהליך.
50 זה מההתחלה אל הסיום.
זה מראה שהתכלית של נס פורים בעצם הושלמה רק בהקמת המדינה.
זה מעניין.
כי בית שני לא הלך.
50 יום. אז יש קישור כפול. שמלחמת העצמאות הסתיימה בי"א, שזה התחלת קריאת מגילה, ויום העצמאות הוא 50 יום מפורים, מי"ד ומתתווה, אתה לא זוכר. צריך לבדוק. על כל פנים זה יפה. אז יש קישור כפול בין יום העצמאות, ובשניהם זה הצלה ממיטה לחיים. ממש, הצלה ממיטה לחיים. על כל פנים, אז הנה יש לנו כאן את התקדים הראשון שקובע מרדכי. חז"ל אומרים שהוא לא עשה את זה לבד. חז"ל אומרים שהוא לא על דעתו קבע שיהיו עושים את הימים האלה בכל שנה ושנה. הוא עשה את זה אחרי התייעצות עם הנביאים שהיו באותו זמן. איזה נביאים היו בבית שני? חגי, זכריה ומלאכי. היו 3 נביאים, הם חיו בארץ ישראל, אבל אנחנו יודעים שלפי מסורת חז"ל גם מרדכי היה מארץ ישראל, ובכלל היה קשר בין הגולה לבין ארץ ישראל. על כל פנים, חז"ל מייחסים את זה, בעצם את התקנה הזאת, לנביאים. מרדכי היה שליח של הנביאים, אבל או לפחות הם נתנו אישור לחידוש הזה. כלומר, זה היה חידוש שקיבל גם גושפנקה אלוהית, גושפנקה נבואית של הנביאים. אבל הדגם הזה של פורים, למרות שנפסקה הנבואה, חנוכה חודש למרות שכבר לא הייתה נבואה. בכל זאת קבעו חג עם הלל. כלומר, פורים הפך להיות דגם לחגים נוספים. על בסיס הדגם הזה, כאמור, גם חודשו יום העצמאות ויום ירושלים. על כל פנים, דרך אגב, גם במלחמת ששת הימים, אני טוען שראוי היה להוסיף לפחות עוד יום אחד, אם לא שישה ימים, ראוי היה לציין את כל ששת הימים של מלחמת ששת הימים בהלל ובהודיה, כי היו ניסים גלויים בכל ששת הימים שבהם ממש שחררנו את חלקים גדולים של ארץ ישראל, פי שלושה יותר ממה שהייתה מדינת ישראל לפני המלחמה, אבל ניצחנו שלושה צבאות בשישה ימים, את חילות האוויר השמדנו בתוך שש שעות ביום הראשון, אבל לפחות את היום הראשון, את כ"ו באייר, היה ראוי לציין, כי הוא היה היום בעצם הניצחון. זה היה היום של השמדת חילות האוויר של מצרים, סוריה וירדן, לכן היה ראוי גם ביום הזה לציין אותו בהלל ובהודיה.
אני חושב שכל שהזמן יעבור יותר, אז
הפרספקטיבה תשתנה. אני השנה גם זכיתי, בעזרת השם, יצא ספר שלי על מלחמת ששת הימים, מגילת ששת הימים, אני מקווה שהוא יתרום, יחזק את ההבנה של כמה ראוי לנו להודות על מלחמת ששת הימים, על ההצלה הגדולה במלחמת ששת הימים, ולעשות את זה לא רק ביום ירושלים, אלא בכל ששת הימים. אבל לפחות בקוו בייר, ששם הייתה ממש הצלה ממיטה לחיימה. השמדת חילות האוויר של... השמדת חילות האוויר באמת הייתה ההצלה הגדולה. על כל פנים, בכל שנה ושנה, סוף כף א', מדוע דווקא יהודה לתתוואב, קיימים אשר נחו בהם היהודים אויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. אם כן, כאן מופיעות שתי המצוות המפורשות. עד עכשיו לא ראינו במפורש את המצווה של מקרא מגילה למשל, אלא לעשות חג, שמחה ומשתה ויום טוב, אבל אין במפורש את המצווה של מקרא מגילה, למרות שזה משתמע, איך אתה עושה חג, על מה אתה מודה, על מה אתה שמח, אתה צריך לספר את הסיפור, אז משתמע מכאן, חודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב, צריך לספר את זה, אבל משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים נאמר כאן במפורש, כמובן הפרשנים שואלים למה דווקא בחג הזה, מה המצווה, זה מצווה של צדקה, עזרה הדדית, זה מצווה כל השנה, בכל החגים.
זה הצד הקהילתי.
אבל זה הצד הקהילתי, נכון. כלומר, כיוון שכאן אנחנו מדברים על חג קהילתי, ועל חיזוק הקהילה, ועל קהילות שנלחמו, וקהילות שעמדו מול הגזרה, כאן בעצם המצוות האלה נותנות את מה שנקרא את הבסיס לקיום קהילתי. הבסיס הוא משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. כדי שקהילה תהיה חזקה ומלוכדת ומסוגלת לעמוד, להילחם ולעמוד מול גזרות ואויבים, כמו שכאן עם ישראל עמד, היא צריכה להיות קהילה שיש בה קודם כל משלוח מנות איש לרעהו. קשר, אדם שולח מנות, זה אומר חברות וידידות וקשר בין איש לרעהו, אבל דאגה מיוחדת לאביונים, מתנות לאביונים. כאן מתנות בחינם, לא משלוח מנות זה הדדי, אחד שולח לשני, אבל עם אביונים ועניים זה לא הדדי, זה חד צדדי, אבל לעזור לחלשים, לנזקקים, לא לשכוח אותם, לא להזניח אותם, מתנות לאביונים, וזה כמובן חד צדדי. הרמב״ם אפילו אומר, כידוע, שמתוך שתי המצוות האלה המצווה העיקרית משתיהן היא מתנות לאביונים, כי היא המצווה העיקרית, החשובה, כי היא גם מבוססת על מצוות צדקה וגמילות חסדים, אבל היא גם באמת הבסיס האמיתי לקיום קהילה אמיתית. אין קהילה בלי דאגה לחלשים, וכמובן גם משלוח מנות איש לרעהו, הקשר החברתי גם הוא מאוד מאוד חשוב. אז כאן יש לנו, אם כן, פורים הוא הדגם של החג הקהילתי שבו מלמדת אותנו מגילת אסתר. אנחנו בתחילת הגלות, יוצאים לגלות, יהיו לפנינו עוד יותר מ-2000 שנות גלות. איך בונים קהילות שיחזיקו מעמד? איך בונים קהילות שישרדו ברוך השם, עם ישראל זכה ש... ששרדנו אלפי קהילות מפוזרות בכל העולם, התקיימו ושרדו במידה רבה בזכות משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, שזה אומר למשל כל הגמחים ומוסדות הצקה והמוסדות הקהילתיים וחברה קדישה והכנסת קלה וכל מיני סוגים של מוסדות צדקה ומוסדות חסד, וגם הקהילה עצמה שמרה על מסגרת בעיקר בזכות בית הכנסת, והקהילות בסך הכל שמרו על מסגרת קהילתית משותפת, וזה הסוד של משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. כאן אם כן ניתן את העצה המקראית האלוהית לעם ישראל שעכשיו יוצא לדרך ארוכה בגלות. אלה זה המפתח, מפתח משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. מה הייתה התגובה של עם ישראל? וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. מה היהודים קיבלו? הם כנראה החלו כבר, אבל באופן ספונטני הם חגגו את הימים האלה, את פורים, אבל אחרי שמרדכי נתן להם הנחיה והלכה לדורות, הם קיבלו, אמרו אנחנו מקבלים על עצמנו ועל צאצאינו להמשיך לחגוג את הימים האלה. וקיבל היהודים, פסוק כ"ג, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם. את אשר כתב מרדכי עליהם, כלומר לנהוג לפי ההוראות שהוא נתן, כלומר לעשות חג בימים האלה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, כל מה שהוא כתב, כל ההלכות שהוא קבע לימים האלה. תראו, זה לא פשוט שעם ישראל קיבל על עצמו, כי זה חג שהם חוגגים, הם עדיין תחת שלטון פרסי, והם חוגגים את הניצחון על מי? על הפרסים, שהם הרגו 75,000 והם הרגו את 10 בני המן.
איך לא יוצא מזה מרד?
זאת אומרת, זה עלול להרגיש את הפרסים. זה עלול להרגיש את הפרסים. זה שהיהודים מקבלים על עצמם לחגוג את החג הזה שהם של הניצחון על פרס, שאתה עדיין תחת שלטון פרס, זה בהחלט דבר שדורש אומץ. לכן כנראה המגילה מציינת את זה, וקיבל היהודים את אשר החלו. הם החלו את זה אולי בצניעות, בשקט, אבל קיבלו על עצמם להמשיך ולא לפחד לחגוג את החג הזה, למרות שהחג הזה תמיד הרגיז את הגויים, אתם חוגגים את הניצחון על ה... במיוחד כנראה את הפרסים. אבל היהודים קיבלו על עצמם. אמנם יש לנו הלכה, כמו למשל בחנוכה, שאם אנחנו חוגגים חג שמרגיז את האויבים, אז אנחנו רשאים לעשות אותו בצניעות. למשל את חנוכה, את נר חנוכה, צריך לשים בחלון כדי לפרסם את הנס. אבל אם אתה חושש מאנטישמיות או מהתנכלות, אז מותר להכניס את הנר מהחלון, לשים אותו על שולחנו ודיו, בתוך הבית. אז יש היתר לזה, אבל עצם קבלת היהודים בהחלט יש בביטוי של אומץ, אנחנו חוגגים את הניצחון, מנציחים אותו, למרות שאנחנו עדיין בגלות ועדיין אנחנו משועבדים. כי המן, כ"ד, כי המן בן עמדת האגגית צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם והפיל פור הוא הגורל להומם ולאבדם. הפסוקים האלה צריך קצת להבין אותם, כי בעצם הם מנסים להסביר הם נותנים לנו את תמצית המגילה, נכון? בואו נראה עוד פעם, למה אנחנו חוגגים את הימים האלה, ימי משתה ושמחה כמו שכתוב קודם? חוזרים בתמצית על הסיפור, כי המן בן עמדת האגגית צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, שלב ראשון, והפיד פור הוא הגורל לאומם ולאבדם, הפור, הגורל, שלב שלישי, קפה, הוא בבואה לפני המלך, אולי כאן רמז לבבואה שאסתר באה לפני המלך, או כשהמחשבה הזאת, מה שהוא חשב, באה לפני המלך, אמר עם הספר, עם הספר כאן זה הספרים, אולי כאן רמז לספרים שהוא שלח, ואחר כך הספרים שהוא שלח לבטל את הגזרה. ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו. כלומר המחשבה עם הספר, נשלחו הספרים שביטלו את הגזרה הראשונה, ואז חזרה המחשבה הרעה של המן שהוא חשב על היהודים על ראשו, זה חזר אליו, ותלו אותו ואת בניו על העץ, את המן. כלומר, התהפך הגלגל, בהתחלה המן רצה להשמיד את היהודים, בסוף היהודים השמידו אותו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים, על שם הפור, פורים, פור, גורל, פור זה בפרסית גורל, על שם הפור. אם כן, הגורל כאן רומז לנו על, על כל המשחק שהיה כאן, ואולי על, על ההשגחה מסתתרת, הכל כאילו, כאילו לא, ההשגחה לא גלויה, אבל אנחנו יודעים שגורל מבטא את רצון ההשגחה. אבל זה נסתר, זה לא נסגלוי. אבל אנחנו מאמינים ש, שהגורל הוא לא מקרי, שמה שנפל בגורל זה לא מקרי, אלא זה ביטוי של ההשגחה. אז כנראה השם של החג מבטא, לא סתם פור שהיה גורל, אלא שיש כאן השגחה, אבל היא נסתרת, אסתר, היא נסתרת, כמו שבגורל. ההשגחה מתגלה בגורל, כמו שאנחנו רואים בגורל של חלוקת הארץ, או הגורל של אחן, או הגורל של שאול. ההשגחה נגלית, מתגלה בגורל, אבל בצורה נסתרת, אתה לא רואה את זה באופן גלוי. על כל פנים, השם של החג הוא על שם הפור, פורים.
גרעל.
כן, אתמול מישהו, גורל, גרעל. יש מישהו מלמעלה, גרעל, גורל.
אבל אין עין.
כן. מישהו אמר, אתמול הזכיר את זה, שפורים קשור גם בפורה. פורה זה יין, גת. אז פורה, פורה דרכתי בבוצרה, בישעיהו, כן. מי זה בא מאדום חמוץ בגדים, מבוצרה, אומר, שואל ישעיהו, פורה דרכתי ויש ניצחם על בגדי. כלומר, פורה זה יין, פורה זה גת שבה מייצרים יין. אז יש כאן אולי גם רמז להשמדה שהשמידו את הגויים, ורמז אולי גם ליין שאנחנו ימי משתה ושמחה, יין, יש מצווה של לשתות יין, להתבשם.
זה הצד הבעייתי בעניין.
כן, אבל לפחות להתבשם. אז יש כאלה שקושרים את השם פורים לא לפור גורל, אלא לפורה שזה יין וגת. יש גם בחגי פורה, לא רק בישעיהו, גם בחגי פורה במובן של יין. 50 פורה יין. על כל פנים, השם פורים. על כן, על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה ומה הגיע אליהם. כלומר, זה ההסבר לכך שעשו את החג הזה וקיימו את האיגרת, ובאיגרת כתוב מה ראו על ככה, כלומר כל הסיפור, למה עשו חג ומה הביא אותם לזה, מה הגיע להם, מה שקרה, כל ההיסטוריה וכל הסיפור. תשמעו, למה הפסוקים האלה? הפסוקים האלה הם לכאורה מיותרים, כף דלת, כף ה' וכף ו', בעצם מסכמים, זה מין תמצית של מגילת אסתר, נכון? סיכום תמציתי בשלושה פסוקים.
מה היה לנו?
מה היה לנו? סיכום. אבל קראנו את המגילה, למה צריך לחזור על זה? ייתכן שכאן המגילה רומזת לכך שצריך להתאים, כשאנחנו מספרים סיפור, צריך להתאים אותו לשומעים. למשל, בהגדה של פסח, באמת אנחנו קוראים, יש הלכה לגבי הגדה של פסח, שלפי דעתו של בן אביו מלמדו. מה פירוש לפי דעתו של בן אביו מלמדו? לפי הרמה שלו. כלומר, ילד קטן, אני לא יכול לספר לו את כל מגילת אסתר, זה ארוך, פרטים, הוא התעייף. אני צריך לספר לו את זה בשלושה פסוקים. המן, הרשע, הוא רצה להשמיד את היהודים, אבל בסוף, השם עזר לנו, ובמקום שהוא ישמיד את היהודים, היהודים ישמידו אותו, ותעלו אותו ואת בניו על העץ, להשיב את כל...
אסתר יכלה את אוזן המן.
כלומר, נכון. זאת אומרת, השלושה פסוקים האלה זה לא רק סיכום של המגילה, אלא זה גם הנחיה חינוכית. אתה צריך, למשל בליל הסדר, אתם יודעים שבעצם ליל הסדר בנוי, היינו צריכים לכאורה לקרוא את כל ספר, חצי ספר שמות, כל סיפור יציאת מצרים. עבדות ויציאת מצרים, אולי אפילו קצת מספר בראשית, הירידה למצרים, יעקב יורד למצרים, לעבדות מצרים, שיבוט מצרים, יציאת מצרים, לקחת ים סוף. זה, כן, זה משתרע על פני 20 פרקים, אולי כמה מעמד הר סיני, אבל אפילו אתה מוציא את מעמד הר סיני, עד סוף קריאת ים סוף, זה עד שירת הים, זה, 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 זה 15 פרקים רק בספר שמועות. אבל הילדים לא יכולים לעמוד בזה. אז מה עשו? לקחו מספר דברים את מקרא ביקורים 5 פסוקים. לא 4, בהגדה יש 4, זה בעצם במקור 5 פסוקים, כולל והבאתי, כולל והביאנו אל המקום הזה, והייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זפת חלב ודבש. אז 5 פסוקים. למה 5 פסוקים? כי ילדים יכולים לעכל 5 פסוקים. זה מספיק. אם אתה רוצה להרחיב קצת, תדרוש. תסביר את 5 פסוקים. אבל לא 15 פרקים. אז אולי גם כאן העובדה שחוזרים, זה המקרא מגילה לילדים של פורים. כמו שבספר דברים, מקרא ביקורים, זה מקרא, זה הגדה של פסח לילדים, כך גם כאן, שלושת הפסוקים האלה, הם סיכום, אולי ששת הפסוקים, גם שלושת הפסוקים הבאים, הם סיכום של כל מגילת אסתר לילדים. זהו, זה מה ש... חשוב לנו שגם ילדים ישמעו את הסיפור. לא רק מבוגרים, כמו בפסח, גם בפורים, חשוב לערב גם אותם, וכדי שהם באמת יקלטו משהו, הם צריכים מה שנקרא משהו מאוד מאוד תמציתי וקצר. על כל פנים, בעקבות כל מה שקרה, מה ראו על כך ומה הגיע להם, הנה סיכום החג, פסוק כ"ז, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור, הנלווים אליהם הכוונה היא כמובן לגרים, כלומר לא רק יהודים אלא גם הגרים. אולי כאן יש גם רמז לא רק לגרים, לגרי צדק, אלא גם לגרים תושבים, כלומר כל מי שנלווה עלינו. זה חג ש...
נלווים.
כן, נלווים זה אולי אפילו יותר מתאים לגר, לגר תושב, לא רק לגר צדק, הוא נלווה עלינו. הנלווים עלינו, מה הוא מפרש כאן? הנלווים הגרים. הוא לא מפרש איזה סוג של גרים, אבל אולי אפילו גר תושב, שגם כאלה, נניח דרוזי. אנחנו, חשוב לנו שתחגגו את פורים, כדי שגם אתם תבינו את ההיסטוריה היהודית, תכירו את ההיסטוריה היהודית. כי גם גר תושב צריך להאמין בקדוש ברוך הוא. הרי אנחנו יודעים שגר תושב שהוא לא גר צדק, צריך להאמין בקדוש, איך הוא יאמין בקדוש ברוך הוא? צריך לספר לו את ההיסטוריה. צריך, דרך החגים מספרים את ההיסטוריה של עם ישראל, ומתוך כך מגיעים לאמונה. אז אולי נלווים עליהם, הדגש הוא דווקא על הגרים התושבים, כי גם אותם צריך לחנך לאמונה. כל הנלווים עליהם, ולא יעבור, לא יעבור. מכאן למדו חז"ל שפורים יישאר לדורות, אפילו כשיבטלו, מדרש מאוד מעניין, אפילו כשיתבטלו החגים האחרים, פורים לא יתבטל, כך אומרת הגמרא, רמב"ם מביא את זה להלכה. אפילו כשיתבטלו כל הספרים.
איזה חגים יתבטלו? הרי שלושת החגים הגדולים זה מן התורה, אז הם לא יתבטלו.
כל החגים יתבטלו, אומר המדרש, כולל פסח, הכל יתבטל, ישכחו את יציאת מצרים, כי הגאולה, קיבוץ גלויות, זה יהיה כל כך גדול, שיפסיקו לחגוג את יציאת מצרים, ויחגגו רק את החגים החדשים.
זה כבר קורה הביטול הזה. רוב עם ישראל חילונים לא מקיימים את ה...
לא.
מה מקיימים? פורים יום עצמאות?
לא, מקיימים בעיקר את יום העצמאות, ופורים, חוגגים את פורים. גם את ליל הסדר, גם את ליל הסדר.
על כל פנים. זה מחקר יותר מליל הסדר. זה מחקר ש... יום העצמאות נחגג יותר מליל הסדר.
יום העצמאות יותר מליל הסדר. האמת היא שיום העצמאות אין לו שום משמעות.
כולל עם החרדים בפנים. אם מחשיבים את כל עם ישראל, יום העצמאות נחגג יותר
כולל עם ישראל בגולה.
יותר מליל הסדר.
כי בגולה יש הרבה יהודים שלא חוגגים. בארץ כולם חוגגים את ליל הסדר. זה כמעט 100%, 97%.
גם החילונים חוגגים את ליל הסדר.
בליל הסדר זה כמעט 100%.
הם עושים
מפגש. אבל אם לוקחים בחשבון כנראה את היהודים בגולה, יהודים בגולה הם יותר מתבוללים. היום העצמאות הוא יותר משמעותי בשבילם. על כל פנים, לפחות לגבי גרים תושבים, גם גרים שהם לא גרים ממש, צריך לשתף אותם בחגים, כדי שדרך זה ילמדו ילמדו את ההיסטוריה היהודית, ומתוך ההיסטוריה היהודית ילמדו את אמונת ישראל, יגיעו, יתחזקו, יקבלו את אמונת ישראל, להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה, ככתבם כמו שכתב עליהם מרדכי, וכזמנם, הרי אמרנו שיש כאן זמנים שונים, י' ו-ט' ו', לפי הגמרא במסכת מגילה, שגם י' י' ב' י' ג', יום הכניסה, יום השוק, בעיקר לאנשי הכפרים, כל פנים, יש כאן אם כן רמז לזמנים שונים, וכזמנם בכל שנה ושנה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, כאן יש אולי רמז לכך, שבאמת הפורים זה חג שיוצר דגם, שגם כל משפחה צריכה ליצור לעצמה חגים משפחתיים, אירועים משפחתיים, היסטוריה משפחתית, ימים של הצלה שהמשפחה ניצלה לציין
יש
אותם.
כאן, יש כאן הרי רמז שבמידה ואנחנו יוצאים לגלות ואין כבר חגים לאומיים, אנחנו ממשיכים לחגוג את החגים שלה, שאנחנו ניצולים בהם בגולה.
כל משפחה לפי הימים המיוחדים שלה. אז כאן באמת יש חיזוק לזה. משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, כל מדינה לפי ההיסטוריה שלה, ועיר ועיר, גם כל עיר, כל קהילה. אז כאן באמת הפסוק הזה מאוד מחזק את את התזה הזאת של פורים כאב טיפוס, כדגם של חג קהילתי, משפחתי קהילתי, ולא רק לאומי. משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזרחם לא יסוף מזרעם. על זה התבססה הגמרא, כשהיא אמרה שאפילו לעתיד לבוא, כשהתבטלו כל החגים, פורים לא התבטל. זו באמת שאלה מאוד מעניינת, למה פורים לא התבטל. אולי בגלל שפורים מציין את, אז אנחנו אומרים שבפורים קיימו וקיבלו היהודים עליה ועל זרם. קיימו וקיבלו, כאן לפי פשוטו, קיימו וקיבלו, זה קיימו וקיבלו את חג הפורים. חז"ל דורשים שקיימו וקיבלו, הכוונה היא קיימו וקיבלו את התורה מחדש. זאת הייתה קבלת תורה הרבה יותר כנראה חזקה. למה? כי עכשיו הם בגלות, היה חורבן בית המקדש והם משועבדים. התנאים הפוליטיים, המדיניים של העם היהודי בגולה,
לא, הם תנאים... שהתחילו לבנות הבית מחדש.
אנחנו עדיין בגלות, רוב עם ישראל הוא עדיין בגלות. מעטים חזרו לארץ ישראל, בונים את בית המקדש, אבל הכל בקטן. רוב עם ישראל הוא עדיין בגלות. ובכל זאת, עם ישראל מקבל, קיימו וקיבלו את התורה, זאת קבלת תורה שיש בה הרבה אמונה ועוצמה וגדלות. וחז"ל מעריכים את קבלת התורה של עם ישראל בגלות יותר מאשר קבלת התורה בסיני. מעניין. קבלת התורה בסיני, חז"ל קוראים לזה אפילו כפה עליהם הר כגיגית. אבל קבלת התורה במגילת אסתר, לפי המסורת של חז"ל, היא קבלת תורה באמת של עם שבוחר בתורה למרות מצבו העלוב. למרות שהוא מפוזר ומפורד בין עמים, בכל זאת הוא בוחר להישאר נאמן לקדוש ברוך הוא, להישאר דבק בתורה. וזה מבחינה זאת באמת נס גדול. זה עוצמה, העוצמה של העם היהודי מתגלה במידה רבה יותר במגילת אסתר מאשר ביציאת מצרים, מלמדים אותנו חז"ל. אז אולי מתוך כך באמת לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. זהו, פורים מבטא את העוצמה של העם היהודי בגולה, וזה ישמר לעד, זה לא יתבטל, זה לא משהו שאפשר למחוק אותו או לוותר עליו. כשאנחנו, אפילו באחרית הימים, בימות המשיח, תמונת האמונה שלמה של עם ישראל חייבת לכלול גם את מגילת אסתר. מגילת אסתר במובן של התגובה והאמונה של עם ישראל בזמן הגלות, כן? כי זאת מגילה של גלות, הספר שנכתב בגלות. יפה.
אפשר להוסיף?
כן, תמיד.
כל החגים הם זכר ליציאת מצרים.
כולה.
כל המאורע מתרחק מאיתנו, וההשפעה שלו גם כן יורדת, עד שהתבטלו כל החגים. פורים זה הערה של ימות המשיח. זאת אומרת, פורים זה רק ניצוץ מהעתיד.
מה שיהיה. בדיוק. אז לכן זה יתחזק.
זה הולך ומתחזק כל הזמן, עד שישאר רק זה. זה הערת עולם הבא, הערת ימות המשיח.
כן. אני הייתי מוסיף על זה באותה רוח, שיציאת מצרים היא רוח חד פעמי שנגמר. האמונה היהודית בגולה היא דבר שהתגלה לאורך אלפי שנים, 2500 שנה, מאז החורבן, בתנאים קשים, בנסיבות קשות.
מלטטה,
וזה כן, וזה לאורך מאות ואלפי שנים, באלפי קהילות, בעדות שונות. זה עוצמה אדירה של דבקות, של אמונה. זה לא יכול להימחק. הנאמנות הזאת, האמונה הזאת, העוצמה של עם ישראל שדבק בקדוש ברוך הוא בגלות, לא ימחק.
חג שבא מלמטה.
למטה, כן.
וחג שאנשים דורשים.
קימו וקיבלו היהודים עליהם
והצרה. וגם הבחירה לעשות אותו היא מלמטה. אתה יכול טכנית לא לקיים אותו. אם תהיה ביהודה בירושלים ותשבב לא בירושלים, לא תעשה פורים.
זה חג שכולו בחירה.
הוא כולו בחירה. נראה לי הרב... היחד שלו, הרב שלא קיים אותו, שישתדל לא
להיות איזה
פרופסור, פרופסור
לבוביץ'?
לא, ארן סימון, שישתדל לא לקיים.
אתה סיפרת את הסיפור הזה אתמול?
בכל אופן, אני גם דרשתי קצת לגבי הרעיון הזה שהולך ומתחזק, פורים לשון פרומו. פרומו זה הקדמה. לימות המשיח, שזה הפורים האמיתי. רואים עכשיו כאן הניצוצות של זה עם פרס.
הפרומו לימות המשיח. הגזרות של המן, של הפרסים.
עכשיו פרס זה מול כל העולם. זה לא רק מול היהודים. זה הפורים האמיתיים של ימות המשיח.
בוודאי הנאמנות של היהודים לתורה ולקדוש ברוך הוא בזמן הגלות זה דבר שאי אפשר למחוק אותו. ואסור למחוק אותו. הוא יסוד של בניין האמונה. על כל פנים... והנה הסיום, ותכתוב, עכשיו יש באמת, באמת שאלה מעניינת, כי לכאורה עד עכשיו, זהו, מרדכי כתב ליהודים, שלח ספרים, הם קיבלו על עצמם, הם קבעו חג, הם חוגגים אותו, יש הסבר, קימו וקיבלו, זהו, נגמר. למה צריך לחזק את ה... את החג הזה. והנה מתברר שהחג הזה צריך חיזוק. פסוק כ"ט, פרק ט' פסוק כ"ט, ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי יהודי את כל תוקף. את כל תוקף, כלומר לתקף, לחזק. כנראה הקבלה נחלשה והיה צריך לחזק, לתת תוקף מחודש. לחג הפורים, את כל תוקף, לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. מהי ההשערה המקובלת? היה כנראה ויכוח, יהודים, כמו שאמרתי קודם, אולי התחילו לקיים ונתקלו בתגובה מאוד עוינת. נתקלו במה זה? אתם שמחים על זה שהרגתם? והרגתם את מי? את החברים שלנו? מה זה? אתם, זה פרובוקציה, זה התגרות, זה... והיו כאלה שאמרו, לא צריך להתגרות באומות, די, מספיק, לא צריך. מה, אז היה לנו נס, ניצלנו, כן, ניצלנו. אז כנראה, התגובות של הסביבה הפרסית...
והכתוב תולה את זה על אסתר ממש.
ולכן אסתר מתערבת. קודם זה היה מרדכי, ועכשיו זה אסתר, נכון? ותכתוב אסתר המלכה. היא כותבת עכשיו ספרים, או היא תיגרת את הפורים השנית, לחזק את כל תוקף. למה? לאסתר יש... יותר סיכוי לחזק את חג הפורים. היא המלכה, כלומר היא המלכה, היא חלק מהשלטון. ואם מרדכי, היהודים יכולים להגיד מרדכי הוא מנותק, הוא לא יודע מה התגובה ומה השלטון חושב ומה זה עלול לעשות. כשאסתר המלכה נותנת לזה לגיטימציה, היהודים אומרים, או הנה היא המלכה, היא במלכות, היא מבינה. זה נותן לזה גם את הגושפנקה המלכותית. וגם מדובר באישה שהיא מסתובבת עם המלך ועם השרים, והיא יודעת מה קורה. ואם היא אומרת לנו לקיים, סימן שאנחנו יכולים...
זה בטוח.
שזה בטוח. סימן שיש לזה חשיבות. כי היא, אותה אי אפשר להאשים בזה שהיא נאיבית, שהיא תמימה, שהיא לא יודעת מה קורה אצל הפרסים. אולי מרדכי לא בדיוק מבין, איזה יהודי שלא מבין, אבל יושב בישיבה ולומד. אסתר מבינה מה קורה, ואם אסתר אומרת לנו, זה כאילו, תארו לעצמכם ש, ש, שנניח
יד אחשוורוש,
כן, שתארו לעצמכם שהיינו היינו חוגגים היינו חוגגים חג שיש פה משהו ש נניח אנחנו חוגגים חג שיש בו פוטנציאל שהוא ירגיז, שהוא יעשה מאומות, שהוא עכשיו אם אומר את זה הרב הראשי, אומר, אולי הוא לא מספיק מבין את הרגישות הפוליטית, הציבורית, המדינית, הבינלאומית. אני מסתר המלכה, היא מבינה את הכל. אם היא אומרת לנו לך, זאת הייתה המחשבה שלי, למה אסתר צריכה להתערב? כי ברור שכאן אסתר מתערבת, מפעילה את ההשפעה שלה, נכון? תכתוב אסתר המלכה בת אביחיל יחד עם מרדכי היהודי. כלומר, היא מצרפת את החתימה ואת האישור ואת הקריאה שלה לקריאה של מרדכי. לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, לקיים, כלומר להמשיך לקיים את האיגרת. חז"ל אומרים שהאיגרת זה המגילה, כלומר להמשיך לקרוא את המגילה, להמשיך לחגוג את חג הפורים. זה כנראה צריך חיזוק, אין להתפלא על זה שזה נתקל בתגובות עוינות, וזה גרם ליהודים להתלבט ולהסס. ולכן וישלח, פסוק למד, וישלח ספרים אל כל היהודים, אל שבע ועשרים ומאה מדינה מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת. זה מעניין, כי המגילה מדברת על מלחמה, על הרג, על דברי שלום. דווקא המגילה הזאת מביאה שלום, כי כשהיהודים חזקים זה מביא שלום, דברי שלום ואמת. אולי הכוונה היא לדברי שלום ואמת, צריך לשמור את האמת אבל גם את השלום. זאת אומרת, תחגיגו את זה, אבל אתם לא חייבים, אתם לא צריכים להרגיז ולהתגרות, ואולי בתקופת מלכות פרס אל תסתובבו עם רשנים ברחובות, אל תאכלו אוזנם, אני הנה האוזן של המן. אולי דברי שלום ואמת, לרמוז להם שגם את החג הזה צריך תמיד לשלב בין שלום ואמת. יש לנו את האמת שלנו, אנחנו מאמינים שצריך לחגוג את החג, זאת האמת שהם הרשעים ואנחנו הטובים, אבל גם שלום. כלומר, אל תתגרי יותר מדי. דברי שלום ואמת. אולי יש כאן רמז לאופן שבו ראוי לחגוג את החג, לפחות בתקופה הפרסית. אתם יודעים דרך אגב שקראתי איזה נאום של אחמדינג'אד, הנשיא הקודם של האיראנים, של הפרסים, באוניברסיטת קולומביה. הוא אמר, אתם מאשימים אותנו שאנחנו תוקפנים, ואנחנו תוקפנים. תראו מה היהודים מספרים על עצמם. הם מספרים שהם הרגו 75 אלף פרסים. אתם יודעים מה זה? מה, אנחנו הרגנו 75 אלף יהודים? הם הרגו, וזה כתוב אצלם, זה הם, הם מודים בזה. בקיצור, הוא ניתק את זה כמובן מההקשר, אבל אני מתאר לעצמי שהיו מספיק אידיוטים בשביל לקחת את הדברים שלא מכירים את הרקע. הנה, היהודים הרגו 75 אלף פרסים, או היהודים האלה, הם... האנטישמי רק מספיקה הכותרת, הם לא מעניינים אותם הפרטים. אם כן, דברי שלום ואמת, שילוב של שלום ואמת. לך אגב, זה מעניין שבספרי הנביאים תמיד מופיע אמת ומשפט שלום שפטו בשערכם. האמת והשלום אהבו. האמת היא לפני השלום. אסור שהשלום יהיה לפני האמת. כי שלום שלום לפני האמת זה אומר שאתה למען השלום מוותר על האמת, אסור לוותר עליהם. האמת והשלום היה. אמר, תהיה נאמן לאמת. אבל תעשה את זה באופן שהכי פחות מעורר כעס. שהכי שומר על השלום. אמת ומשפט שלום, קודם האמת, אבל גם משפט שלום, לפעמים, קודם האמת, זה הדין, אבל אולי נעשה פשרה, אולי קצת נמצא את הדרך לעשות הסכמות, להגיע להסכמות.
אבל אני מזכיר את זה לגבי חזקיה, שלום באמת יהיה בימי.
זה חולשה, שאתה מקדים את השלום. אבל הנה יש לנו כאן,
וזה דרך אגב, זה המדיניות של השלטונות עכשיו.
תמיד שלום לפני.
שלום.
האמת, זורקים אותה. האמת, בכלל שוכחים.
חזקיהו גם היה, החולשה הזו.
החולשה של שלום.
השמאל החרדי כזה.
שלום, קודם כל שלום. שוכחים את האמת. אבל מעניין שגם כאן מופיע שלום לפני אמת. אולי יש כאן כבר ביטוי לחולשה הגלותית. מגילת אסתר היא מגילה של גלות, ובגלות, במידה רבה, נגזר עלינו לפעמים להקדים את השלום לאמת.
חנופה.
אבל כאן דווקא נלחמו.
כן, אבל הוא נותן להם הוראה לדורות. מה יהיה בהמשך? נלחמו, כי אנחנו, זה התחלת הגלות. עדיין יש ליהודים את הכוח. אבל מה יהיה בעוד 100 שנה? בעוד 1,000 שנה? בעוד 2,000 שנה? שלום ואמת. מה שנקרא תשרדו, אתם צריכים קודם כל לדאוג, לשרוד.
למדנו את השיפור הזה יותר מדי טוב.
שלום ואמת. דברי שלום ואמת.
הם גם למדו את זה, קלטו את זה אצלנו.
אל תשכחו. נכון, להוציא את הגלות מעם ישראל, זה תהליך קשה. אנחנו עדיין תקועים יותר מדי בשלום לפני אמת. נגמרה הגלות. זה גלות, מגילת אסתר היא מגילה של גלות. הגלות מתאים יותר. אז באמת זה מעניין שדברי הנביאים, האמת והשלום אהבו.
זה
ארץ ישראל, זכריה, שהוא אפילו בית שני באותה תקופה. האמת והשלום אהבו. קודם אמת. אבל זה ארץ ישראל. בגלות, מרדכי, זה...
למרות שהם נלחמו, אחר כך תשתקו. כאילו, אחר כך שיהיה
שלום. תעשו את זה באופן שישמור על השלום, שלא יתגרש, שלא ירגיז. זאת הנחיה כללית, דברי שלום ואמת. קודם כל שלום, תדאגו לשרוד, כי אחרת היהודים לא ישרדו. אתם יודעים שחזל אומרים שאחרי מרד בר כוכבה, שביה הקדוש ברוך הוא את ישראל שלוש שבועות, אחת מהם שלא לעלות, לא למרוד באומות העולם. מה זה לא למרוד? כן, צריך לשים את ה... מבחינת האמת אנחנו צריכים לעלות, ואנחנו צריכים למרוד בהם, ואנחנו צריכים להילחם בהם. זה מבחינת האמת. אבל אין ברירה. אז השלום מוקדם לאמת בגלות. בארץ ישראל זה לא כך, נכון? אז אפשר אולי לתרץ את הסתירה בין זכריה, האמת והשלום אהבו, שזה ארץ ישראל, לבין גלות, מלכות אחשוורוש, בכל מדינות. לכן מדגישים כאן ספרים על כל היהודים, על 27 ומאה מדינה, מלכות אחשוורוש. במלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת. השלום לפני האמת. מה הם דברי שלום ואמת? כלומר, אתם צריכים לשלב את השלום והאמת בחג הפורים. לקיים, פסוק למד א', לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה. הנה, כאן הם, כבר זה לא רק מרדכי אלא גם אסתר, זה נתן כנראה תוקף, זה הייתה איגרת השנייה שאסתר הצטרפה אליה. כאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם. אז מכאן למדו חז"ל את תענית אסתר, דברי הצומות וזעקתם. כלומר, לא רק את השמחה והמשתה והחגה, אלא גם את לזכור את הצום ואת התענית, לזכור שהישועה הייתה בזכות הצום ובזכות התשובה ובזכות התיקון שעשו. וזה בא לידי ביטוי בכך שחז"ל קבעו את המנהג הזה, זה לא בדיוק הלכה, שנהגו כל ישראל, זה מנהג, נהגו ישראל להתענות בתענית אסתר, כלומר לפני פורים. כאן הוא בדעת מקרא אומר שפשוטו של מקרא שהם זכרו את דברי הצומות וזעקתם, זכרו את ההיסטוריה. אבל הפשטות היא שיש כאן גם רמז למנהג של תענית אסתר. זה מעניין, זה מאוד מאוד מעניין שאנחנו צמים היום, נוהגים לצום תענית אסתר ביוד ג' באדר, אנחנו יודעים שבהיסטוריה בבית שני יוד ג' באדר היה יום חג, יום ניקנור, יום שמחה, יום הודיה, שאסור להתאבל בו ואסור לצום ואסור להתענות ואסור להשפיד, ויום חג יוד ג' באדר, באמת מאוד מאוד מוזר. כלומר, כנראה תענית אסתר או שלא הייתה עדיין מקובלת בבית שני ונקבעה, המנהג השתרש יותר אחרי חורבן בית שני, או שאפשר לומר שזה עדיין לא היה ביוד ג', אלא לקראת פורים קבעו שצריך להיות גם יום תענית. אולי זה היה לא ביוד ג' אלא ביוד ב', אולי כל קהילה קבעה לעצמה, אולי זה היה בכלל ערב ראש חודש, אנחנו יודעים שיש מנהג להתענות בערב ראש חודש, אולי זה היה ערב ראש חודש אדר, אז עשו תענית כדי לזכור את התענית. על כל פנים, אחרי חורבן בית שני התבטלו יחד עם יום ניקנור כמעט כל המועדים המיוחדים, כל המועדים המיוחדים התבטלו, המועדים שנקבעו בימי בית שני, ומה שנשאר זה רק פורים וחנוכה. ובמקום יום ניקנור, במקום י' ג' נקבע, במקום י' ג' נקבע תענית, נקבע תענית, תענית אסתר. אז זהו, אם כן, התקנה נקבעה, והנה עכשיו יש לנו גם את התקנה השלמה, דברי הצומות, כלומר זה כולל גם את תענית אסתר, לפחות רמז לתענית אסתר. מאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. מעניין שמאמר אסתר, אז אולי כאן יש רמז לכך שדווקא איגרת השנייה של אסתר היא זאת שקבעה את פורים. לא מרדכי הצליח, אלא אסתר. אני רואה בגלל המעמד שלה, בגלל שהיא נתנה לזה לגיטימציה, גושפנקה ממלכתית, ואולי גם בגלל שאתם יודעים שלפי חז"ל היא הייתה נביאה. אסתר הייתה נביאה. הידעתם את זה שאסתר הייתה אחת משבע הנביאות. אחת משבע הנביאות, אחת משבע הנביאות, ואולי בגלל המעמד שלה כנביאה. מרדכי היה חכם, היה ראש בדין, היה חכם, שליח של יהודי ארץ ישראל, אבל אסתר הייתה נביאה. אתם יודעים שלמשל גם ברק ודבורה, עם ישראל הלך אחרי דבורה, כי היא הייתה נביאה. עם ישראל בכל זאת, לנביא יש מעמד מיוחד, ועדיין יש כאן נבואה בתקופה הזאת. יחד עם חגי, זכריה ומלאכי, יש גם נביאה, אסתר. אז אולי בגלל זה כתוב מאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר, כלומר, העם קיים את מאמר אסתר. אסתר היא זאת ששכנעה את עם ישראל לקבל את החג הזה, גם החרדים שאמרו למה לא אוסיף חג, וגם הפחדנים שאמרו זה התגרות בגויים, וגם כל הצדיקים, וזה, אסתר בא, מכוח הנבואה אמרה, זהו, צריך לעשות את החג הזה.
אולי זה דגש על היום השני, ותומר אסתר עם על המלך טוב, ולא על הכתיבה.
כלומר, מה זה מאמר אסתר קיים?
על היום השני, דברי הפורים
האלה. שחשברוש.
רבים,
דברי הפורים. שחשברוש קיים את מאמר אסתר. זה פירוש. כאן הוא מפרש...
כי צריך לדייק במאמר אסתר. קודם זה היה בתכתוב אסתר. מאמר אסתר זה בתומר אסתר למלך, אם על המלך טוב.
כן. כאן הוא מפרש מאמר אסתר, שזה אולי המגילה. מאמר אסתר... המאמר שכתבה אסתר, כלומר המגילה שכתבה אסתר קיים, זה התקיים, זה נשאר, דברי הפורים האלה, זה מה שמנציח את דברי הפורים, ונכתב בספר, כלומר, מאמר אסתר הוא זה שנכתב בספר, ולא, נראה היה נוסח ראשון של מרדכי, גם איגרת ראשונה של מרדכי, וגם נוסח ראשון של המגילה, אבל לא הנוסח הראשון של מרדכי נשמר, אלא הנוסח השני דווקא של אסתר. לכן המגילה נקראת מגילת אסתר. המגילה שחיברה אסתר היא זאת שזכתה גם שבזכותה נקבע החג הזה, והיא זאת שזכתה שמה שהיא כתבה יהפוך להיות, ייכנס לתנך. אגב, אתם יודעים שזה מעניין שהאיסיים שמצאנו את המגילות שלהם, כנראה האיסיים שמצאנו את המגילות שלהם בים המלח, בקומרן, הם לא קיבלו את
פורים.
את פורים.
יש להם רק את התורה.
לא רק התורה, את כל התנך, חוץ מאסתר. הספר היחיד שלא מצאנו בין כתבי האיסיים במגילות ים המלח, הוא מגילת אסתר. הם כנראה לא קיבלו אותו, אולי בגלל אלף ואחת סיבות, שם השם לא נזכר בו, אישה כתבה אותו, הסיפור הוא מספר על אישה יהודיה שהתחתנה עם מלך גוי, יש הרבה סיבות לא לקבל את אסתר, אבל הם כנראה לא קיבלו את אסתר, היה כנראה גם ויכוח, וכנראה לכן גם אסתר דוחקת בהם ואומרת להם, ותכתוב אסתר, והיא מדרבנת אותם.
לא, ובסוף, הרי גם אחשוורוש עומד מאחורי אסתר.
כן, דווקא הפרק האחרון הוא מזכיר יותר את מרדכי.
בכל מעשה תוקפו וגבורותיו.
הכל זה מרדכי, הכל זה מרדכי. על כל פנים, הנה אנחנו מסיימים את המגילה, זוכים לסיים את המגילה, פרק י', ויישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ואיי הים. למה הוא צריך מס? מה פתאום מס? מס כי אין כסף של היהודים. הרי הוא הולך למלחמה, דיברנו על זה, הוא הולך למלחמה נגד היוונים, קסרקסס. וכל כנראה חלק מהפיתוי שהמן הצליח לפתות את אחשוורוש, אני אביא לך את הכסף הגדול של היהודים, אותם נהרוג וניקח את הכסף שלכם, והכסף הזה ישמש אותך כדי לממן את המלחמה. מלחמות דורשות הרבה כסף וזהב, כי יש אלפי, עשרות אלפי, לפעמים מאות אלפי שכירי חרב שצריך לשלם להם משכורת. אם לא משלמים להם משכורת הם הולכים, הם לא באים עם אידיאולוגיה. אז עכשיו צריך מס, אין את הכסף של היהודים, לא הרגו אותם, לא לקחו להם את הכסף, אז לכן צריך מס. וכל מעשה, אז זה בעצם הסיום שאולי האנטישמים יכולים להשתמש בו. אתה רואה, לא, דרך אגב, אתם יודעים שבמלחמת העולם השנייה מסתבר שאת המלחמה ממנה כסף היהודי, הכסף שהיקר גזל מן היהודים, גזל כספים בלתי נתפסים, ברכוש, באומנות, בזהב, בכסף, זה בלתי נתפס כמות הכסף והוא השתמש בזה למלחמה. זה אחד המקורות החשובים
אבל היה כאן גזל גם מכל קצין וקצין שגזלו
גם ברמה הפרטי, אבל גם זה היה חלק ממימון המלחמה, כי הם אמרו, הנה יש לנו, באו על שכרם. אבל בסופו של דבר זה לא עזר להם, ברוך השם, הובסו והוקו והושפלו. יהי רצון שנזכה לקיים בהם ממש דין עמלק. על כל פנים, הוא צריך עכשיו להטיל מס, אבל בכל זאת, במקום אמן, עכשיו צריך להיות גם מחליף לאמן. בכל מעשה תוקפו גבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך עליהם כתובים הספר דברי הימים למלכי מדי ופרס, לא מצאנו את זה כל כך בספרי ההיסטוריה של פרס ומדי. אולי לא פלא שזה לא סיפרו את זה, כי זה עלוב, זה מציג את אחשוורוש כהפכפך וכעלוב וכאחד שהתפתה לעצת אחיתופל. אז כמו שלא מצאנו סיפורים על מכות מצרים בארכיאולוגיה המצרית, מה הם יספרו את סיפור ההשפלה שלהם, כאן זה סיפור שהוא לא בדיוק מחמיא לאחשוורוש. אולי זאת הסיבה, אולי יש גם סיבות נוספות.
הבן שלהם היה מלך רק, לא?
דריווש השני, כך יש מסורת חז"ל, שדריווש השני הוא בנם של, אחרי אחשוורוש בא ארתחשסתא ואחריו דריווש השני. לפי מסורת חז"ל, דריווש השני הוא בנם של, אבל הוא לא קשור לבית המקדש.
כמה שנים הוא מלך?
זה כתוב פה בעזרא ונחמיה. הוא מלך, אני חושב, בסביבות 20 שנה, אני לא זוכר בדיוק.
ואין לזה תוקף היסטורי?
היה דריווש השני, אבל לא כתוב שהוא היה בן של אסתר.
יהודי.
כן, ממוצא יהודי, זה לא מצאנו. טוב, גם אין פלא שהם לא כותבים דברים כאלה. ואחר כך תראו את הפסוק המסיים, שהוא מוזר קצת. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. הפסוק מסתיים, מגילת אסתר מסתיימת עם שלום. שוב פעם אנחנו רואים את אותו קו שראינו, דברי שלום ואמת. מר מרדכי היהודי הוא ממשיך את הקו של השלום. הוא משנה למלך אחשוורוש, ובתור משנה למלך אחשוורוש הוא דורש טוב לעמו ומביא שלום ומפייס. כלומר, למרות שאפשר היה לחשוב שמרדכי הזה לא יכרע ולא ישתחה והוא איזה איש מלחמה, לא, יש עת מלחמה ויש עת שלום.
כן,
אני דווקא נשמע פה קצת תיקון לעניין של השלום באמת, כי קודם כל דורש טוב.
כן, אבל דורש טוב על ידי שלום. איך על ידי דורש טוב?
ברור שצריך על ידי שלום, אבל זה שהטוב קודם לשלום, זה קצת תיקון אולי.
דורש טוב על ידי שלום. כך, כנראה אני נוטה לפרש כך. דורש טוב על ידי שלום. דורש טוב לכל עמו. דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. לכל זרעו, למרות שהוא רק היה רצוי לרוב אחיו, כנראה חז"ל כבר אומרים שלא כולם הסכימו עם דרכו, לא כולם הסכימו עם הפורים, ולא כולם הסכימו עם זה שהוא לא קרא ולא השתחווה, והיו עליו כנראה, הייתה ביקורת, גם על ההתנהגות שלו לפני ההצלה, וגם אולי אחרי ההצלה, קביעת החג וההתגרות, אולי היו כאלה חרדים שחלקו עליו, היו כאלה אולי כל מיני פציפיסטים שחלקו עליו, אבל מתבוללים שחלקו עליו. לכן הוא רצוי לרוב אחיו, אבל זה דבר גדול. זה אומר שאדם צריך לפחות להגיע למצב מנהיג, צריך לשאוף לרצוי לרוב אחיו. לכל אחיו זה לא ריאלי, אבל למרות שהוא היה רצוי רק לרוב אחיו, הוא היה דובר שלום לכל זרעו, הוא דאג לכולם, הוא לא דאג רק לאלה שתמכו בו, אלא הוא דורש טוב לעמו, לכל העם, ודובר שלום לכל זרעו. על כל פנים, המגילה מסתיימת עם שלום. זה מעניין, כי באמת זה מסר שמופיע אצל הרמב״ם גם בהקשר של פורים. פורים הם בעצם חג של מלחמה, גם בהקשר של חנוכה. חנוכה זה חג של מלחמה. אבל הרמב״ם אומר, אבל המלחמה היא לא המטרה. המטרה היא, וחיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות. המטרה היא השלום. לא לשכוח לרגע שהאידיאל של עם ישראל והמטרה היא עולם של שלום. המלחמה היא הכרח, המטרה היא אמצעי, המטרה היא, אין לנו ברירה. המטרה בעולם שהוא לא שלם, אנחנו נאלצים להילחם. והמלחמה היא גם מלחמת מצווה, שצריך להילחם. זה מצווה, מלחמת מצווה. אבל תמיד לזכור שהשאיפה, האידיאל, החלום הוא שלום בעולם כולו. חיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, לא יצא גואל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. זאת השאיפה, זה האידיאל. אז הנה הסיום הזה, ודובר שלום לכל זרעו, זה סיום מעניין של מגילה שרובה ועיקרה זה מלחמה. זה מלחמה. ומעניין שכך גם מסיים הרמב״ם את הלכות חנוכה ופורים. הרמב״ם מסיים את הלכות חנוכה ופורים בהלכה שאומרת גדול השלום, שלא נברא העולם אלא בשביל שלום, ולא ניתנה תורה אלא בשביל להשכין שלום בעולם, שנאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. הוא מסיים בדברי שלום. כנראה הדגם של הרמב״ם זה מה?
הלכות פורים?
הלכות פורים והלכות חנוכה. הלכות חנוכה ופורים זה ביחד, ששני החגים של מלחמה, בפורים נלחמו.
אבל גם הרמב״ם זה הגלות, ברח מהאקוויזיציה, כי השלום
הרמב״ם יש בו ניצוץ של גאולה. הוא כותב כבר על בית המקדש ועל המדינה, והרמב״ם יש בו, הוא כותב תורה של גאולה, תורה משיחית, גם ההיקף שלו וגם העוצמה שלו. אבל זה נכון, התנ״ך הוא לא גלות. שהיהו הנביא אומר לא יישא גואל גואל חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, הוא לא גלותי. זאת השאיפה שלנו, להביא שלום לעולם. אבל שלא נחשוב ששלום לעולם זה על ידי שנוותר ונקנה ונוותר על האמת שלנו ונוותר על, מה שמגיע לנו ונוותר על התורה ועל אלא הפוך. אם נעמוד על זה ונלחם למה זה, כמו שנלחמו, נלחמו בחנוכה, נלחמו פה במגילת אסתר, אם נלחם, זה יוביל לשלום, בסופו של דבר. יוביל לשלום. אבל צריך להילחם לזה. המלחמה היא לא מגונה, אבל המלחמה היא לא אידיאל, כך ננסח את זה הרב הירש. המלחמה לא מגונה, אפילו מלחמת מצווה, אבל היא לא האידיאל. אז הנה יש לנו סיום של מגילת אסתר, זכינו לסיים, התחלנו מיד אחרי סוכות, חצי שנה הקדשנו למגילת אסתר, זה באמת מגילה יפה. חשובה.
אז אנחנו קראנו גם את דניאל, כאילו קראנו...
יש לנו גם רקע, כי למדנו עזרא ונחמיה ודניאל, כן. אז יש לנו קצת רקע היסטורי, ועכשיו מגילת אסתר. את מגילת אסתר אפשר לראות, חוץ מאשר באתר של יריחו, יש גם, למדתי מגילת אסתר בפרק היומי, באתר, ביוטיוב אפשר לראות את... מגילת אסתר, יש שם דברים שהם קצת אחרת, תמיד אני מלמד לפי הקהל, ההערות והשאלות, לפעמים מחדדים דברים מסוימים, אז גם כאן לפי הקהל, ועוד פעם תודה לארנה שערכה אותנו,
תודה לך גילה, שמגבי אותנו,
ולכל הציבור, ולכל הציבור שהשתתף,
שזכי תגיע, אחרת הוא לא היה מגיע,
לכל השיעורים, ועזר והוסיף בהערות, בשאלות, זה תמיד מאוד חשוב. ובעזרת השם, המגילה הבאה שאנחנו נלמד כאן בבית חוגלה, בעזרת השם, רות, מגילת רות, נתחיל אותה.
אחרי
פורים, בעזרת השם, הכנה לקראת שבועות, קציר סעורים, אז זה בעזרת השם המגילה הבאה, מגילת רות.
יישר כוח גדול.
יפה מאוד. תודה.